חז"ל אומרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ושוב, לא להעתיק את עצמנו 3,000 שנה קדימה, אלא להעתיק את יציאת מצרים אלינו ולראות איך הקדוש ברוך הוא ממשיך אצלנו את ניסי יציאת מצרים, ואיך הם רלוונטיים ואיך הם שייכים אצלנו. אנחנו לא אנתרופולוגים שחוקרים שבטים קדמונים, ולא ארכיאולוגים שהולכים לחפש אבק שמצאים מתחת האדמה. השיח שלנו עם הקדוש ברוך הוא נמשך מיציאת מצרים ועד היום. אני מתכוון כמובן להשוואות אמיתיות ולא להשוואות כאילו. השוואות כאילו כל אחד יכול לעשות במסגרת איזשהו קטע עיתונות. אני מדבר על דברים אמיתיים. אני רוצה כאן לדבר על שתי השוואות שמחייבות אותנו למחשבה גם היום, שקשורות ביציאת מצרים. יציאת מצרים, במושגים של ספר שמות, זה כדי להיות עם השם וכדי לקיים את הברית עם אבותינו. יציאת מצרים מנקודת מבט של ספר דברים, והיא נקודה חשובה מאוד, זה עיסוק בתורת השוויון. כן? שבת, כמובן, למען ינוח, עבדך ועמתך, ושורך וחמורך וכל בהמתך. וגריך אשר בשער, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויבדך אשר אלוהיך משם. כן, אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. כלומר, יש כאן העניין של למען ינוח עבדך ועמתך כמוך, והדבר הזה בא לידי ביטוי בספר דברים, כמובן בהמון מקומות, כי תקצור צריכה בשדך, ושכחת עומר בשדה, לגר לא תשוב לקחתו, לגר לא יתום אלא לאלמנה יהיה, ושוב ושכחת כי עבד היית בארץ מצרים. כל תורות השוויון שמנסרות לנו היום בחלל האוויר בצורה חזקה מאוד, ולא נוכל להתעלם מהם, ונגיד עליהם כמה מילים. אבל אני רוצה להתייחס כאן לנקודה נוספת שקשורה ליציאת מצרים, והוא למאבק ההירואי הבלתי מתפשר, הלא יאומן בעוצמתו, על הישרדותה של המשפחה היהודית. יש איזשהו ניגוד בפסוקים שהם חייב הסבר. פרעה אומר, אבא נתחכמה לו, פן ירבה והיה כי תקרה למלחמה וכו'. כלומר, אם נשים עליו שרי מיסים למען אותו מסידותם, אז הוא לא ירבה. ומה שקורה זה הפוך. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. איך? היגיון יתפך. אז אנחנו יודעים את רש"י. בסדר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא קיים, כדי להפוך את ההיגיון. אתם אומרים, פן ירבה, אני אומר, כן ירבה. כן, הקדוש ברוך הוא פותר את הבעיה והופך את ההיגיון. בסדר, נוח לי להגיד דברים כאלה יותר בעיר השכנה, בני ברק. כן, הקדוש ברוך הוא פותר את כל הבעיות, ובסדר. אנחנו, שאנחנו חיים בצירות הדתית, אוהבים יותר את ההיגיון, איך הוא עובר בצורה שיכולה להיות אצלנו. יש כאן סתירה, חז"ל פותרים אותה בדרך מקורית, שכדאי להסתכל עליה. העינוי היה כנראה להחלטם של הגברים. הם אלו שעבדו בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. נשים ככל הנראה נשארו בבית, והם הקימו את המוטל עליהם, שלא יתקיימו דברי פרעה, אבא נתחכמה לו, פן ירבה. וכשדובר על ההישרדות של עם ישראל, כשהיה ניסיון להטביע אותו ביאור או בכל דבר אחר ופשוט לגמור אותו, הם לקחו על עצמם את התפקיד שעם ישראל ישרוד את כל האירועים האלה. ומזה צמח כן ירבה, ויש לנו תיאורים בחז"ל, הגמרא מסכת סוטה יש לה תיאורים מאוד מאוד הירואיים להתנהגות של אנשים, והסתירה בעצם שהייתה ביציאת מצרים הייתה בין הגברים שבעל כורחם שועבדו לבין הנשים שבבחירתן מינו את התפקיד שלא תתקיים מזימת פרעה. יש לנו כמה וכמה רמזים לכיוון הזה של חז"ל גם בפסוקים. מי שעושה תיבה למשה זה אמא שלו, למרות שאולי תיבה שחומרים אותה בחמר וזפת, היינו מצפים שאבא שלו יעשה אותה. מי שמתייצב לשמור זה אחותו, וניתן גם לראות שתיים ילדות, ושוב ללכת באמת לתיאורים כל כך נוגעים ללב שיש לנו בגמרא, במסכת סוטה, איך נשים בחירוק שיניים שמרו את יכולת קיומו של עם ישראל, כאשר השאלה הייתה באמת במצב שנוצר, האם ייווצר, האם ייוולד דור חדש. ובסופו של דבר היה ריבוי, היה נגד ההיגיון, ועל יציאת מצרים כולנו יודעים. שאלת ההישרדות של המשפחה היהודית, אני רוצה כאן גם לומר עליה כמה מילים, נחזור אחר כך גם לתורת השוויון. היום על פניו נראה לי שהמיינסטרים, שקשור לתקשורת ולעוד כל מיני מקומות אחרים, לא יודע מספיק להעריך את המשמעות הזאת של הישרדותו של העם היהודי. אנחנו נמצאים שניים, שלושה דורות אחרי החורבן הגדול באירופה, וכשהיה מי שניסה לקיים הווה נתחכמה לו פן ירבה, וחסון ההישרדות שלנו כעם די הולך ונעלם בין שאיפות כלכליות וחברתיות ופוליטיות שתופסות מקום חשוב יותר. יצא לי להיות בנורווגיה לפני מספר שנים, ושם שמעתי גם הרצאה על מה קרה בנורווגיה במהפך הכלכלי הגדול, כשקרה לה, הייתה ארץ די נחשלת ודי כפרית ועלובה ולא עשירה, עד שנמצאו שם שדות הנפט ושדות הגז הגדולים, והפכה להיות ארץ עשירה ופורחת באופן בלתי רגיל. לא יודע, הבנקים שם רצו לקחת את הכסף אליהם, בלבלו את המוח לקהל הקדוש בנורווגיה, ודיברו איתם, והם הקימו את מה שנקרא נציבות הדורות הבאים. כלומר, אם אנחנו מצאנו נפט, אז הרי הנפט הזה ישאר גם לדורות הבאים, ושצריכים לשמר את הכסף גם לדורות הבאים, יש שם נציב הדורות הבאים, וחלק גדול מהכסף של נורווגיה מרוויחה, אפילו הייתי אומר החלק העיקרי, הולך בגלל זה לדורות הבאים, שגם הם זכאים מבחינה משפטית ומוסרית לכל הנפט והגז שאנחנו מפיקים היום. כשהייתי שם, אני מתאר לעצמי שהיום זה יותר, אבל כשהייתי שם לפני כמה שנים, הקופה של הדורות הבאים כללה 113 מיליארד דולר. 113 מיליארד דולר, סכום מכובד לכל הדעות. שמעתי את ההרצאה הזאת, הרמתי את היד ושאלתי, בסדר, אתם חוסכים כל כך הרבה כסף לדורות הבאים, אבל אין לכם הדורות הבאים? לא קיים. הסתובבתי שם, אתה לא רואה ילדים. אין ילדים. אחוז הפריון שם הוא קטן מעין כמותו, דחו את זה. אז היה עוד לפני כל הפלישה המוסלמית לאירופה, היום אני חושב כבר הדברים ברורים, הם שומרים את כל הכסף הזה ואת כל הדברים האלה בשביל כל המוסלמים שבאים לשם מן העולם השלישי. אני לא מדבר דווקא על נורווגיה, אני לא יודע מה המצב שם, אבל אני יודע מה קורה בארץ השכנה בשוודיה, ומה שקורה שם זה נורא. והיום שוב, בגלל שהם לא דאגו להקמת משפחה, בגלל שהקמת המשפחה איפשהו נטמעה והתרסקה בתוך שאיפות כלכליות, חברתיות, פוליטיות, ובעיקר בתוך דת שוויון בין גברים לנשים, שעליה אני עכשיו רוצה והולך לדבר. צריך לדעת, הניצחון הדמוגרפי יכריע בסופו של דבר כל גורם אחר שקשור לכלכלה, לחברה ולפוליטיקה. זה יכריע את הכל. שכנים שלכם כאן, בני ברק, אני זוכר תקופות שלמות שהיו להם 4 מנדטים בכנסת. היום חרדים, אם אני לא טועה, 14 מנדטים, אולי 13, אני לא זוכר בדיוק. אגודת ישראל וש"ס ביחד. זה נובע קודם כל משאלות שקשורות בדבר הזה. אני מאוד לא אוהב ומאוד מתעצבן כשמשווים כל הזמן חרדים וערבים, אבל יש דמיון מבחינה כלכלית. ביניהם ומבחינת תרומה לחברה ולמדינה כולה, שוב, תמיד צריכים לזכור, אנחנו צריכים לשנן לעצמנו. החרדים הם אחים והם עמדו איתנו במעמד הר סיני והם חלק מהעם היהודי והם גם היו איתנו במחנות באירופה. הערבים זה עם אחר. שעד כמה מעוניין שאנחנו בכלל נהיה קיימים. שאלה בפני עצמה. אני לא משווה. אבל היום כשמדובר על כך שיש כ-50% חרדים או ערבים בכיתות א', נבין לאן אנחנו הולכים. בשוודיה נדמה לי עד כיתה ג', רוב מוסלם. עדיין לא בארץ כולה, אם אני לא טועה, אירופה קורסת תחת זה, הדמוגרפיה משפיעה יותר מכל דבר אחר. כלכלות המפותחות ביותר עתידות לקרוס סביב השאלה הזאת. שאלה מי ישתלט בסופו של דבר, זה משפיע על התרבות, על סולם הערכים, על האמונה הדתית, על הכלכלה, על הפוליטיקה. אצלנו, ברוך השם, בשנים האחרונות יש עלייה בילודה, עלייה לא מאוד גדולה, אבל צריך לדעת, למשל המהומה שדיברנו עליה בפעם האחרונה, סביב שאלת שירות בנות וכו', נובעת במידה רבה מכך שלפני 20 שנה הייתה ירידה גדולה בילודה. ושאין מספיק חיילים לגייס לכל היחידות האלה. אנחנו בתחרות עם הערבים. כרגע זה שואף לטייקו, אבל לא ברור מה יהיה, זה עדיין נזיל מאוד, וזה יכריע את גורל האומה יותר מאשר כל דבר אחר. הבעיה הזאת קיימת לא רק בגלל יהודה ושומרון, היא קיימת גם בתוך המדינה. מקורות עליית יהודים, המקורות האלה מוגבלים, עדיין קיים פוטנציאל, אבל יום אחד הוא ימצא את עצמו. ותנסו לחשוב, על מקום כל כך יקר, מבחינה נדלנית, כמו גבעת שמואל. מה יהיה ביום שיכנסו כאן 30-40 משפחות של ערבים, בגלל שהם פשוט גדלים יותר? איפה אנחנו נהיה? זה תלוי בראש ובראשונה. השאלה הזאת, אם אנחנו נגדל ואנחנו נצמח, מבחינה דמוגרפית, זה תלוי בהערכה חברתית. בן גוריון ידע את זה. מאוד טיפח את הנושא של הילודה. אז היה העניין של אם השנה, ובחרו אמהות לילדים רבים. וצריך לדעת, יכולת לגדל משפחה, לגדל ילדים, זה דורש המון כוח. והשאלה אם החברה מעריכה את זה, היא שאלה חשובה. זה לא רק לינה. זה גם גידול וחינוך, והקדשת הרבה זמן, כוח. ילדים זקוקים להורים, ולא רק לטלוויזיה ולמעונות יום ארוך. ומשפחה במובן של הבאת ילדים, זה בעצם ברכת התורה למען ירבו ימיכם ובני בניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ. שנאמר על מלך למען יאריך ימים על ממלכתו, זה לא שהוא ימות זקן, אלא שיהיו לו בנים ושיהיה מי שימשיך את הדרך שלו. הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו זה משפחה של בעל ואישה במובן הביולוגי ולא במובן המגדרי. אגב, הפקולטה לענייני מגדר הומצאה למיטב זיכרוני בפעם הראשונה במרחק 300 מטר מכאן, אולי קצת יותר. המגדריות תביא לחוקי משפחה חדשים, הסוג שהיה ברומי, העתיקה בסוף ימיה, ערב ימי הביניים, וזה שינה את כל ההיסטוריה העולמית. מה שקרה בימי הביניים יכול לחזור גם אצלנו, יכול לחזור שוב מהסיבות שכולנו יודעים, וכל הקדמה שהייתה אז באירופה וברומי לא עזרה שום דבר. המאבק הזה מטפטף לנו מכל מיני מקומות, ולאחרונה גם מהצבא, באמצעות של ניסיון לחינוך מחדש, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיאבק בזה. אבל חובה לומר דבר שאולי לא יהיה פופולרי כל כך ביישוב מתקדם ועמיד כמו גבעת שמואל. מבחן קיומו של הדור הבא תלוי לא רק בשאלה המגדרית מול השאלה הביולוגית, הוא תלוי גם בשאלה, לא נוח לי להגיד את זה אבל אני אגיד את זה, בשאלה כמה זמן תקדשנה הנשים, גם הגברים אבל בעיקר נשים, למשימה של גידול משפחה, גם על חשבון דברים קוסמים אחרים. וכאן אני רוצה לחזור למה שאמרנו בהתחלה. תורת השוויון מטפטפת לנו חזק מאוד פנימה, והיא תורה נכונה. מציאת מצרים למדנו לא רק את המאבק על המשפחה, למדנו גם את תורת השוויון, ותורת השוויון כפי שקיימת היום, זה בראש ובראשונה שוויון, בהחלט מוצדק לדרוש אותו בין גברים לנשים, והשוויון זה חזון חשוב בו. אבל יש צורך לבדוק היטב היטב. איך תורת השוויון לא תהרוס את החזון של המשפחה ואת חזון ההישרדות של עם ישראל שתלוי במידה רבה, כאמור, גם בשאלה הדמוגרפית ובמידה רבה מאוד, ואת מבנה המשפחה וגידול הילדים, ושילדים יגדלו כאמור לא על טלוויזיה ועל מעונות יום ארוך בלבד. שני הדברים, בואו נשים את זה על השולחן, עומדים בסתירה. האידיאל של תורת השוויון, שהוא אידיאל חשוב, עומד בסתירה לאידיאל של גידול המשפחה היהודית וצמיחתה. זה עומד בסתירה. אני לא אומר בסתירה שאנחנו צריכים להכריע לכיוון אחד ולדחות את הכיוון האחר. לא לכאן ולא לכאן. אבל צריכים לחשוב היטב היטב איך חיים עם שני הערכים האלה ביחד. אני מתרשם שהשוויון, וכשדובר על שוויון האישה, הופך בתרבות הישראלית מערך לדת. כשהשוויון הוא ערך, הוא יודע להסתדר ולהתחכך עם ערכים אחרים. כששוויון הופך להיות דת, הליכה כזאת, בכיוון אחד, בלי שום כיוון אחר, וכל השאר לא מעניין, ירק ויעבור, העיקר שיהיה שוויון. ייגמר העם היהודי שיגמר, העיקר שיהיה שוויון. והשוויון הזה קשור כאמור לקריירה, נשים כאמור מסוגלות יותר לדבר הזה של קיום משפחה יהודית, זה עוד מאז שיעבוד מצרים. למה זה ככה? אני לא מדבר ככה, לא מנתח, אני לא בדיוק יודע. אבל זה תפקיד חשוב, זה תפקיד קריטי, זה תפקיד שאסור לעזוב אותו, לא בגללו צריכים לרמוס את השוויון. איך חיים שניהם ביחד? בואו נעשה את זה בזהירות, בלי לרמוס ערך אחד את חברו, ולדעת עד כמה הדברים האלה חשובים, ואיך הם יכולים לחיות בכפיפה אחת. אני רוצה לחזור בכמה מילים, מילים אחרונות לפגישה הקודמת שהייתה לנו כאן. אמרתי אז שמגבעת שמואל, מבית הכנסת הזה, יכול לצאת יכול לצמוח שינוי, כאשר למה שגידרתי אז שהבית בוער, זה כנראה קרה, אם כי לא בדרך שאני רציתי שיקרה. לא רציתי את הפרסום הזה ואת ההקלטות ואת ההסרטות ודברים האלה נעשו נגד דעתי. ואם אנחנו יודעים להגיד לשכנים שלנו מבני ברק כל היום לדקלם להם שדרך ארץ קדמה לתורה, אני חושב שגם כאן דרך ארץ קדמה לתורה, ודברים כאלה צריכים לבקש רשות. אבל לא זה הנושא שאנחנו נדבר עליו עכשיו. אני רק אומר, בפעם הקודמת, פחות מ-10 שעות, אחרי ששודרו הצילומים של בית הכנסת כאן בטלוויזיה, אז התכנסה ישיבה בקומה 14 בקריה בתל אביב, וכמה דברים חשובים וקריטיים מבחינתנו קרו מאז, וכמה דברים חמורים מאוד נבלמו במידה רבה, אפשר להגיד, על 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 על, על שפת התהום, כל הדיקה והתמאה של ערכים בכיוון הנכון שנעשים עכשיו. ביניהם, דברים שנבדקו ושהוחלטו בהם החלטות מאוד ברורות, ושנאמרו מפי הרמטכ"ל וגם מפי ראש אגף כוח אדם, שהחזון של צה"ל הוא חזון אחד, לנצח את האויב, ולא כל מיני ערכים אחרים וחזונות אחרים שמופיעים בשווה לו בפקודת השירות המשותף. זה נאמר ונאמר שחור על גבי לבן. אמרתי כאן, באותה פעם, על הרמטכ"ל, שהוא הפר הבטחות שהוא הבטיח לנו, בואו נתקן את זה, היה יותר נכון לומר שהוא עדיין לא קיים, אז, מאז הוא קיים הרבה דברים. אני רוצה להגיד את זה, הוא קיים הרבה מאוד דברים חשובים, ואני מקווה ומתפלל שרוח המפקד בצה"ל, כפי שאני הבנתי אותה, היא שתוביל את צה"ל ולא שום רוח אחרת מהרוחות שמנשבות מסביב. האם ניתן לישון בשקט? לא. ואני לא מתכונן לישון בשקט. יש כוחות חזקים מאוד, גם בזירה הזאת, בזירה המגדרית. בואו נגיד, יש יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, הייתה לענייני נשים, היה טוב. יש כוחות חזקים מאוד בזירה, עם השפעה רבה, על נושאים שבואו נגיד במילים הצמחוניות ביותר, נושאים שאינם לגופו של צבא. הכוחות האלה קיימים גם בתוך הצבא וגם מחוץ לו, אבל יש מפקד אחד. ואני רואה אותו היום, את הרמטכ"ל של צה"ל היום, רב אלוף גבי איזנקוט, אני רואה אותו כאיש הנכון במקום הנכון ולא פחות מזה. האיש הנכון במקום הנכון שמבין לאן צה"ל צריך ללכת ומהי המטרה של צה"ל ואת העובדה שמהמטרה הזאת אי אפשר לסטות והיא המטרה היחידה. כמו בנהיגה על הכביש, אסור לנו לעצום עיניים לשנייה אחת. אבל צריך גם לדעת להודות על הטובה ולהודות גם על דברים שנעשו, ואני לא מתכוון להודות לצה"ל טובה על הביטחון, זה דבר מובן מאליו, אבל גם דברים שנעשו בצה"ל מתוך רגישות לזה. צה"ל הוא צבא שאמור להכיל גם אנשים שלא מסוגלים לסבול את כל התורות המגדריות האלה, ושצה"ל הוא צבא אחד, ושצה"ל הוא צבא שבסופו של דבר צריך לנצח לפני כל דבר אחר. ושוב, מבחינה הזאת, אני חושב שהרמטכ"ל הוא האיש הנכון במקום הנכון. לעורר מאומות סרק נגד צה"ל, ופה אני עובר קצת לכיוון השני, כמו, וגם אם המאומות האלה נועדו במרכאות להציל את צה"ל, כמו איזה קמפיין ששווק לרחובות, זה בלשון המעטה לא מועיל, אבל לא רק שזה לא מועיל, זה גם לא נכון מבחינה מוסרית. דברים צריכים להתלבן על ליד השולחן בקומה ה-14 ולא בשלטי רחוב ולא בטוקבקים, ויש הרבה מה לעשות. צריכים גם להרגיע את הציבור ולהפסיק, שהציבור שלנו יפסיק לדבר שטויות על התגייסות או על כל מיני דברים מהדבר הזה, או לראות בדיוק איך צהל לא מצליח לעשות את זה ולא מצליח לעשות את זה. צריכים גם להרגיע תפקיד שלנו, וגם לעמוד על המשמר. איך עושים את שני הדברים האלה ביחד? אתם תעזרו לי. לעמוד על המשמר, זה גם ללמד את החיילים שלנו. מהם זכויותיהם הצבאיות בנושא הזה? ובדברים רבים, שואלים אותי. שואלים אותי גם מהרבנות, ושואלים אותי גם אנשים אחרים. בדברים רבים, אני לא בעד שאנחנו נעמוד על הזכויות הצהליות שלנו. פי הזכויות שלנו, אז אסור לפני התפילה לעשות שום דבר, לא מדס ולא כלום. שואלים אותי לפעמים צריכים לעשות מדס לפני התפילה, תעשו מדס לפני התפילה על אחריותי, אני אלך לגיינום הזה. כן? למרות שהדברים האלה זכויות של צהל, מותר לנו לוותר כשצריך. בדברים האלה אני חושב שיהיה אסור לנו לוותר, ואני חושב שאנחנו גם נוכל לעמוד על זה. אני רוצה לדבר פה על שילוב, ולהזכיר פה את מורי ורבי, האדם שאני מזדהה איתו אולי יותר מכל אדם אחר. מורי ורבי חנן פורט. שילוב שהדגיש אותו פעם אחר פעם. העוז והענבה לחי עולמים, אבל הדגיש גם מבחינתנו את העוז ואת הענבה. נהגנו עכשיו בלא מעט עזות, אולי אפילו עזות מצח, צריכים לנהוג גם בענבה, וצריכים כל הזמן לדעת. שעזות וענבה יכולים ללכת יחד, ואנחנו צריכים להיות בשניהם ולעמוד על המשמע. גמרתי בעניין הזה, ואם אנחנו מדברים כבר על נושא נשים, אני רוצה לתת עוד מילה אחת על עניין אחד שפשוט כואב לי בבטן, ויש לי עוד זכות לדבר 5 דקות, אז אני אדבר על הדבר הזה, כי פשוט אני מרגיש שאני לא יכול לשתוק. נעבור קצת. לא היינו היום בספר שופטים. אני רוצה לקרוא את הפסוקים שם. פסוקים ידועים. ויקום אדוניה, מדובר שם על הבעל של הפילגש בגבעה. ויפתח את דלתות הבית והצל על הרכוב, הנה האישה פילגשון נופלת פתח הבית ועדי הנוסף וכו'. ויקחה על החמור ויקום האיש וילך למקומו. ויבוא אל ביתו, ויקח את המאכלת, ויחזק בפילגשו, וינתחה לעצמיה ל-12 נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. והכל הרואה ואמר, ונהייתה, ולא נראתה כזאת מיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה. שימו לכם עליה, הוצא, עוצו ודברו. היצאו כל בני ישראל, ותיקהל העדה כאיש אחד. למידן ועד באר שבע וארץ הגלעד אל אדוני המצפה. והתייצבו פינות כל העם, כל שבטי ישראל, בעיקר עם האלוהים, 400,000 איש רגלי שולף חרב. נעזוב את האיש רגלי שולף חרב, ונדבר רק על המספר 400,000 איש. שם זה היה ממש 400,000, לא כמו 400,000 כאן שהיה בסביבה שלכם במה שהיה אז ככה מלכה ישראל. כאשר אישה הוקטה למוות ובשרה נחתך ונשלח לכל כלל ישראל. אמרי ורבותיי, אנחנו היינו בחוויה הזאת בשבוע שעבר. אישה, משפחה חוזרת בתשובה בטבריה, אישה שמתה וראשה נחרט מעליה, לא פחות. זה היה צריך להביא 400,000 איש לריכוז אחד ולהגיד לא נהייתה כזאת מיום יציאת מצרים בעדתה. אנחנו לא עושים את זה. זה קרה על ידי אדם חוזר בתשובה. זה קרה אחרי שכמה שבועות קודם, באותו אזור במגדל, שוב חוזר בתשובה עם אירוע דומה ואפילו חמור יותר. אנחנו יודעים למחות על רבנו. אני הייתי במחאה באופרה, על ערס תשעת הבתים, והגיעו לשם הרבה אנשים. ובדבר הזה אנחנו לא מחים. דברים אלה, אנשים שחוזרים בתשובה, שומעים קולות מהשמיים, או כל מיני כאלה דברים, עושים את הזוועות האלה שכדאי שהיינו לאסלאם הקיצוני, לאל-קאידה, דמינו. אנחנו הולכים לשם, וכך מוצגת התורה לעיני עם ישראל. הדבר הזה פחות מפריע לי. מפריע לי יותר מה שקרה לאישה הזאת, מה שקרה למשפחה. מתברר שגם הרבה מנחמים יותר מדי לא הגיעו שהמשפחה שמעה על זה בתקשורת. אנחנו כציבור שיודע מהי תורה, שיודע מה משמעותה של חזרה בתשובה, אנחנו כציבור שאומר שלוש פעמים ביום השיבנו אבינו לתורתך, שכך הברכה הזאת מוצגת לעיני הציבור, ואנחנו שתקנו. אפשר היום לכנס על 400,000 איש גם דרך גורמים אינטרנטיים, לא צריך לעשות את זה באיזשהו כיכר, ואין כיכר שמכילה 400,000 איש. אבל יש היום כל מיני דרכים אלטרנטיביות. אבל הדבר הזה שלא נשמעה מחאה קולנית מצד הציבור שלנו, זה מיום יציאת מצרים. דברים כאלה לא קרו, תראו מה נאמר. ואיך דברים כאלה עוברים אצלנו בשתיקה. אני לא רב פוסק ואני לא רב ראשי ואני לא כלום, אני חושב את הדבר כזה היה צריך להכריז תענית ציבור בחודש ניסן. למרות שהדבר הזה הוא נגד הלך, לפחות לחציון. זה לא נעשה, ולא דיברו על זה, ודיברנו ומכינו על כל מיני דברים, ואת הדבר הזה ישרנו בפינה. גם זה אני חושב נקודה למחשבה, וכשחוגגים את יום יציאת מצרים, לזכור מחדש את הפסוק, והיה כל הרואה ואמר לו נהייתה ולא נראתה כזאת, למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים, עד היום הזה. יציאת מצרים שייכת גם בדבר הזה, וגם זה מחייב את כולנו. תודה.